אנחנו ממשיכים בדברי ההקדמה, ננצל את אלו להקדמה של הבעל חובת הלבבות. הוא כותב ככה, המשך ההקדמה, יאללה עמוד למד א' בספר חובת הלבבות לב טוב, כותב ככה רבנו בחי, וחקרתי עליהם ולא מצאתי בהם ספר מיוחד בחוכמה ובחוכמת המצפון. רבנו בחיי מלמד שיש חוכמה שנקראת חוכמת המצפון, בלשון שלנו נקראת לימוד פנימיות, התורה, אמונה ומוסר, ורבנו בחיי מחפש אותה, מחפש ספר שיעסוק בחוכמה הזאת. והוא כותב, וראיתי החוכמה הזאת שהיא חוכמת חובות הלבבות, שהניחוה ולא חיפורה בספר שיהיה כולל שורשיה, ושהיא כארץ עזובה, ולא סדרוה בחיבור שיקיף את כל פרקיה. יש איזה שבר שרבנו בחיים מזהה, כי הוא רואה שישנה חוכמה חטיבה כל כך, גדולה כל כך בעם ישראל, נקראת חוכמת המצפון, חוכמת חובות הלבבות, ולא כתבו עליה שום ספר. אין ספר בעם ישראל שעוסק בחוכמה הזאת, וזה אסון. כי ספר זה לא אירוע נקודתי. ספר זה סימן, זה לא סיבה. לא נורא, אין ספר, יש דברים אחרים. אבל ספר זה ביטוי, במיוחד בעולם עתיק, עוד לפני כל היכולת השפעה התקשורתית על אנשים, והיכולת להעביר מידע בצורה חזותית, היכולת להגדיר מה חשוב, מה יש בו נושא עניין, במה אנשים מתרכזים, זה ספרים. זה שרבנו בחיי לא מוצא שום ספר בהתעסקות הלימודית, באמונה ובפנימיות התורה, זאת אומרת שהנושא הזה כארץ עזובה. אף אחד לא מבין בכלל את החשיבות שלו, אף אחד לא מבין את הערך שיש בנושא כזה, ולכן אף אחד לא מפתח אותו. למה לא נכתבים ספרים בנושא? בגלל שספר זה ביטוי של קהל יעד. אדם בדרך כלל לא כותב ספרים לעצמו. אדם כותב ספרים על דברים שהוא חושב שעם ישראל, שהעולם זקוק, רוצה להיפגש איתו. שיש קל יד מסוים לספר, זה מראה שהספר הזה יש בו איזו נקודה אמיתית, שהיא משפיעה, שהציבוריות סביבה דורשת אותה. יש ספרים שבתחילת הדרך הם נכתבים, אף אחד לא בכלל יודע לקרוא אותם. אבל בגלל שהם נכתבים, אז לאט לאט הם מעוררים עניין, הם מעוררים מחשבה, הם מעוררים התעסקות. ולאט לאט, כמו אדוות ים, מעוררות גלים, לאט לאט, איזו התעוררות על נושא מסוים, עוד איזה חשבון, עוד איזה מחשבה. ואז מישהו מבין שצריך להרים פה את הנקודה הזאת שנקראת אמונה. זה שרבנו בחיי עוסק בחובות הלבבות ורואה שאף אחד לא עסק, זה אומר שבתפיסה האנושית, הישראלית, יש איזה ניכור מהמושג הזה. יש איזה ריחוק מהמושג הזה. למה הריחוק הזה קיים? ותמדתי על זה תימה גדולה, כשאמרתי בליבי, שם האמין הזה מן המצוות, אין אנחנו חייבים מן התורה, אלא שחובו מדרך המוסר, לראות הדרך הנכונה והישרה, וכמוהו כמו התוספות, שהם רשות, שאין אנחנו נתבעים בהם, ולא ננשים אם נתעלם מהם. על כן הניחו הקדמונים לחברה. אז הכיוון הראשון שרבנו בחיים מציג, כתשובה לחסרון ההתעסקות באמונה ובעולם פנימי ובבירור אמונות ודעות, זה שהמושג אמונה זה תוספת, זה אקסטרה. יש את החובות, יש דברים שאדם חייב לעשות, לקיים, לייצר. זה כנראה, ככה מבין רבנו בחיי, זה השולחן ערוך, זה ההלכות, זה המציאות הזאת שבה אדם צריך להגדיר את ההוראות המעשיות שלו, ויש עולם פנימי. העולם הפנימי הזה, חוכמת המצפון, חובות הלב, זה כמו לשון הראשונים שלו, דברי מוסר. הגדרות מוסריות, איך צריך לנהוג, איך צריך להתנהל, מה המוסר שלך, מה המוסר שלו, כל אחד בונה את זה איך שהוא רוצה, זה תוספת. יש תורה שמתגלה בשולחן ערוך, ויש תוספת איך אדם צריך לנהוג ולנהג ולנהל את חייו בצל השולחן ערוך, אבל זה לא חובה. זה התירוץ הראשון שמסביר רבנו בחיי, למה אנשים לא מתעסקים בפנימיות התורה. למה אנשים לא עוסקים באמונה. אחד הסיבות זה בגלל שהמושג אמונה זה מושג שלא נתפס כעצם החיים. לא נתפס כדבר שמחייב את ההתגדלות הרוחנית והתורנית של אדם. יש בארונות הספרים מלא 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 ספרים, מלא התעסקות על חקירה ועל בירור ועל לימוד ועל מקצועות שונים בקודש. אבל הנדבך הזה שנקרא אמונה ופנימיות התורה הוא נחסר. והוא לא סתם נחסר, הוא נחסר בגלל שמשהו אצלנו במקדש בקודש לא מתמסר אליו, כי הוא נראה כמשהו שאפשר לחיות גם בלעדיו. למה? העולם הפנימי, העולם האמוני, הוא עולם שעל פניו מרוחק מהאדם. אדם לא יודע לדבר איתו מיד, אדם לא יודע לתקשר איתו, אדם לא יודע לבוא איתו בשיח, במגע, בדיבור ישיר. והטשטוש הזה, המרחק הזה בין אדם לבין העולמות הללו, יוצר לו אצלו איזו מחשבה שזה לא קריטי. הוא יכול להסתדר גם בלי זה. אם אתה לא תאכל, אז כנראה שלא תסתדר. אם לא תישן, אז לא תסתדר. אם לא תעבוד, אז לא יהיה לך איך לחיות. מי שלא מניח תפילין, הגמרא אומרת, פושע ישראל בגופו. הוא עובר איזו פשיעה לאומית כזאת. ואם אדם לא בירר את יסודות האמונה בקרבו, ואם אדם לא עסק בתבניות האמוניים האלה שנמצאים בקרבו, אז מה? אז אחרי המעשים ימשכו הלבבות, יש פתרונות, נכון? אז המציאות המעשית היא תעורר את האדם אל המקום הנכון. אז יש אמונה תמימה, אז יש מסורת כזאת. אדם אומר, ברור האמונה הוא לא מהותי, הוא לא קריטי. זה איזה אקסטרה כזאתי. אומר רבנו בחיי, אבל בדקתי על הדבר, עד שחיפשתי על חובות הלבבות מן השכל, מן הכתוב, מן הקבלה, אם אנחנו חייבים בהם או לא, ומצאתים, שהם יסודי כל המצוות. הוא מה הוא מצא. הוא לא מצא שהם חשוב, שיהיה ספר כזה, וילמדו אותו, אלא הם יסודי כל המצוות. יסוד, כמו שיש יסודות לבניין. אם בניין נבנה לגובה, ואין לו יסודות, אז הבניין לא יכול להחזיק. אלא אם כן זה בניין ככה, בעשרה טפחים, שקשור לקרקע. אבל אם הוא בניין שרוצה להתרומם, שרוצה להתעלות, ומי לא רוצה להתעלות? מי לא רוצה להתגדל? מי לא רוצה לבנות בניינים כאלה שמסוגלים לעלות גבוה גבוה, להשפיע, להניע? כל אחד. אז בלי אמונה אין לו יסודות. ואם יערה בהם שום פסול, לא תיתכן לנו מצווה ממצוות האיברים. יש חובות הלבבות, מיד נותן לך זמן לשאול. יש חובות הלבבות ויש חובות האיברים. חובות האיברים זה הצדדים הגלויים שאדם פועל באיבריו, שבת, ציצית, תפילין, שולחן ערוך, ההוראות ההלכתיות המעשיות. חובות הלב זה בירור אמונות ודעות. בירור ההגדרות האמוניות שנמצאות בתוך אדם. והעולם לא מתעסק בזה. אין ספרים, אין קל יעד. אין מי שמחפש בכלל את הבירור הזה. אז אולי לא צריך, ואולי זה תוספות, אולי זה משהו שהוא מיותר, מי שיש לו נחמד, מי שאין לו לא נורא, יסתדר. בירר רבנו בחיי ומוצא את חובות הלבבות כיסודי כל המצוות, ואם יש בהם איזשהו הפסד, לא תיתכן לנו מצווה ממצוות האיברים. אז זה כהקדמה. שנייה רגע, כן. אני אומר בחיי שהבנה
כאילו מאוד ברורה שצריך את הספר, כי חסר כאילו, כי לא לומדים מספיק. למה אני אומר שזה מאוד ברור, ולכן למה אני לא מוצא את הספר בכלל? מאוד ברור האמונה, מאוד ברור המוסר, שבכלל אני צריך בספר.
הוא לא חושב שזה מאוד ברור.
אבל השאלה היא למה?
כי העולם חסר את זה. הוא רואה בעיניים את הנדבך. ראשון שכותב, האמת שכל אחד שכותב ספר. אדם כותב ספר, הוא לא יוצא לשייט תענוגים, אתה יודע. לכתוב ספר זה משהו שהוא ממש ממש לא נעים בנפש. יש לך הסבר, צריך הסברים מאוד מאוד גדולים למה אתה עושה את זה. אתה כותב, זאת אומרת, במקום להיות בינך לבין עצמך, במחשבות שלך, להשפיע על איזה קהל קרוב, פנים אל פנים, נכון, ניפגש, השפעה חזותית היא השפעה הרבה יותר גדולה מאשר זה שאיזה מישהו קרא איזה מאמר איפשהו שם. אתה נבחן, אתה מונצח בספר. מישהו יכול לבוא ולחשוב, כמעט כל הראשונים בהקדמות, גם רבנו בחיי, גם הרמב״ם במורה, מבקש שמי שיקרא את הספר שלו, שילחם את מלחמתו, שיסתכל עליו בעין טובה, שיחשוב פעמיים, שלוש לפני שהוא מבקר אותו. כשאדם כותב משהו, אז אתה תלוי באיך העולם יקלוט אותך, איך העולם מקבל אותך, מאיפה העולם ייגש על מה שאתה כותב. אתה תלוי בעיניים של אחרים. לכתוב ספר זה לא משעמם לי איזה משהו, אז לא היה לי מה לעשות עם עצמי, אז אדם, אז רבנו בחיי קטן. רבנו בחיי הוא שליח כל הדורות, שליח רחמנה, שליח דידן, אפשר להתלבט שמי הוא שליח, אבל הוא שליח של תיקון גדול, משמעותי, שצריך לבוא, והוא מצא חיסרון. זה לא נובע מזה שהוא רואה שהכל טוב, אז בוא נבנה איזה תוספת. זה שאין חובות על לבבות בחיים, עוד שנייה נראה, עוד שנייה נראה מה ההשלכות של זה שאין, הוא גם כותב פה את ההשלכות. אבל זה שאין חובות על לבבות, זה אומר שחסר לנו נדבך משמעותי בצורת הלימוד שלנו, ממילא בצורת המבט, ממילא בצורת החיים. שמשהו בלימוד שלנו חסר, אז הוא לא חסר רק לנו בכוננית הספרים, חסר כזה ספר שיכול להיות, וחבל, היינו מעשירים את העולם הרוחני בעוד כמה ידיעות. כשאדם לא לומד על משהו שהוא צריך ללמוד, אז הוא לא מפתח אותו בנפש, הוא לא מפתח אותו בנפש, אז הנפש שלו חסרה, המציאות נחסרת מתוך הדבר הזה. רבנו בחיי רואה את החיסרון, הוא מזהה אותו, הוא עוסק בו לאורך כל הדרך. זה שאין שער הבחינה בחיים, אין שער הביטחון, אין שער עבודת אלוקים, זה בגלל שלא צומחים, לא צומחים אנשים כאלה. אנשים מלאי תורה, מלאי מצוות, אבל העולם הפנימי שלהם הוא כמו של ילדים בכיתה א', במקרה הטוב, עם תום על הילדות זה הולך טוב. במקרה הרע, שמישהו צריך לראות אם העולם מפותח מאוד וגדול והוא לא מביא את זה, אז הוא יוצר נזקים. הוא בעל כישרון שאין לו כלים להביע את זה. הוא מזהה את החיסרון, הוא כואב אותו. כן.
שתי שאלות. אחת הבנתי מהאמונה
על המיטות. אנחנו מדברים על אמונה. חובת הלבות דיברנו בפעם הקודמת. מוסר ואמונה. מה הפער בדיוק ננסה בפעם הבאה, אני מקווה, להסביר. אבל חובת הלבות ספר אמוני. פנימיות התורה, ככה הרב כותב ליגוד בכמה פעמים.
שאלה שנייה. זה לא דור שיש פה כזאת דרישה, כאילו, אנחנו מסתכלים על העיניים שלנו, זה קל להגיד, איך זה לא צריך.
מה זה בעיניים שלנו? למה הדור שלנו מבקש?
ברור.
מה, הדור שלנו, איזה ארונית הספרים מצאת את עם ישראל קודם? מי כותב אמונה בדור הזה? מי כותב? ברוך השם, ב-20 שנה האחרונות, הרב אבינר הוא לא היחיד בשוק. מה היה לפני 20 שנה? מי כתב? שהרב זיודה כתב את הספרים שלו, את האמונה שלו, איך התייחסו אליו בכלל?
אבל ברור שזה צריך.
היו גדולי ישראל. ברור שזה צורך, אבל איך התייחסו לצורך הזה? הסיפור, אתם מכירים את הסיפור על רבלי, השם ייקום דמו? איך הוא חיפש תשובה ועבר מתלמיד חכם לתלמיד חכם, עד שהגיע לזה מישהו, אמר, תקשיב, על מה אתה רוצה לדון? הוא אומר, אני רוצה לשאול על הקשר בין המציאות האלוקית לפילוסופיה העתיקה והחדשה, איך זה מסתדר? אז הוא אומר, טוב, תקשיב, אצלנו לא מתעסקים בזה, אבל בקריית משה יש איזה יהודי אחד, תורה יש שם, לא נראה לי כל כך תורה, אבל עוסקים בשטויות האלה שלך. ואיך שם, איך התייחסו לרב זיודה? איך התייחסו לכל האנשים שהביאו את האמונה הזאת לחיים? איך התייחסו לספרי אמונה? היום צומחים ספרי אמונה? יותר, נכון, אבל לא בהתאם לצורך הנפשי, לא בהתאם לביקוש. החיסרון עדיין קיים.
אני אומר על ההסתכלות של הרבנו חי, לעומת על הדור שלא צועק את זה. הוא נמצא בגלות, כאילו, הוא עסוק במעשה, מה... ברור שהוא לא צועק את זה.
לא לומדים תורה בגלות?
תורה, אבל לא לומדים באמונה.
רבנו בחיי, דרך אגב, הוא לא שואל למה הדור לא צועק, הוא שואל למה הגדולים לא חיברו. זה הבדל אדיר. אין לו גם ציפייה אולי מהדור, אולי באמת על הדור מסתכל כמוך. המון הוא המון גלותי, שנלחם במלחמת החיים, להישאר, אם נציבי לך ציונים בקשר אל הקודש, לעתיד לבוא. אבל הוא שואל איפה המחברים, הוא שואל איפה הגדולים. למה אני הראשון, הוא באמת מהראשון. זה ספר ראשוני מאוד בלוח הזמנים הישראלי. ועליו הוא שואל למה לא מתעוררים, גדולים לא חיים את המצב של ההמון. גדולים הם נותנים ברכה לא לפי המידה ההמונית, אלא לפי הצורך של עם ישראל. המהר"ל כותב את נצח ישראל ברגעים שבהם נצח ישראל פשט את הרגל. בשנות גירוש ספרד, ברגעים מאוד מאוד קשים, החלום הזה שהמהר"ל יצר גולם, אף אחד לא יודע אם באמת המהר"ל יצר או לא יצר, המסורות ככה מתלבטות אחד שני, אבל דבר אחד בטוח, עם ישראל רצה שהוא ייצור גולם. היה צריך שם איזה גולם שיעזור לעם ישראל בתוך השפלות שבו היה נמצא. המהר"ל סוגר את עצמו עליית גג וכותב את נצח ישראל. והוא מסתכל עד סוף כל הדורות, מבין עכשיו, מברר. ההמון לא חי, היחידים לא חיים את מדרגת ההמון. הוא לא שואל למה אתם לא מבקשים ספר חובת אבות. הוא אומר, למה זה לא נכתב? בתורה זה היה צריך להתפתח. מצידנו, מצד האנשים שלוקחים האחריות על פיתוח התורה.
מצד אנשים למציאות, זה פשוט אין אנשים מספיק גדולים אולי, אבל זה לא
שהצפק משהו ואף אחד לא שומע. הנה, יש גדולים, יש יחידים, כמוהו. ועל כן הניחו הקדמונים לחברה, הוא מחפש קדמונים, הוא מחפש אנשים גדולים, תמיד לעם ישראל יהיו אנשים גדולים. למה לא חיברו? למה לא עסקו? למה הוא צריך להיות הראשון בדבר כל כך משמעותי בתורת ישראל? אמרי, רצית לומר משהו?
לא סתם להחיש שאולי זה כמו מסלת ישרים.
שמה?
שמניחים את העבודה הזאת למלומדה
כן, זה כאב של מאות שנים. של מאות מאוד מאוד שנים, נכון? גם הראשונים וגם האחרונים צועקים עליו. יש משהו שהוא מאוד קרוב אל הלב, אומרים פה טוב, זה צועק, זה מתבקש, כן. אבל ההתעסקות בו, התעסקות שולית, מינורית. אז הוא בודק, מה הוא מוצא? הוא מוצא שמן השכל שאמרתי כי כבר נתברר לנו כי האדם מחובר מנפש וגוף. התשובה הראשונה למה צריך חובת הלבבות? כי בשכל, כי האדם בשכל יודע שהוא מחובר מנפש וגוף ושניהם מטובות הבורא עלינו. האחד נראה והשני אינו נראה ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה ועבודה צפונה. התשובה הראשונה למה צריך לעסוק בחובות הלבבות? בגלל שהשכל מבקש אותו, את העבודה הזאת. כל אדם שיש לו שכל ומסתכל על עצמו יודע שיש בו שני רבדים, רבד אחד, רובד אחד זה הצדדים הגלויים, המעשיים, ויש רובד פנימי שדופק על דלתותיו של אדם ומבקש ממנו הזנה ומבקש ממנו טיפול. שניהם מטובות הבורא, זה שניהם, נפש וגוף. יש גב, יש גוף, יש את הצרכים הגופניים, את הצרכים הגלויים שבהם אדם יודע להתעסק פיקס, יודע לזהות, אבל אם אדם יעצור ויקשיב, יתה אוזן, אז השכל שלו יעורר אותו לכך שהוא צריך גם הזנה פנימית כלפי העולם הפנימי, נפש, נשמה, זה בשכל. וידעתי דעת ברורה, כי חובות האיברים לא תשמלמנה לנו כי אם ברצון הלב וחפץ הנפש לעשותם. פה רבנו בחיי מעלה עוד קומה. מי שחושב שהצדדים הגלויים המעשיים של שולחן ערוך ומצוות יספקו אותו בכל מלוא נפשו לקיים חיים שלמים דרך הצדדים הגלויים, הצדדים הגלויים הם נפלאים, הם חשובים, צריך להתמיד בהם, חונכנו עליהם, השולחן ערוך הוא א' ב' לכל צמיחה, אבל רבנו חי כותב, כי חובות האיברים לא תשלמנה לנו, כי אם ברצון הלב וחפץ הנפש לעשותם, ותאוות ליבנו לפעול אותם. אתם רואים? רצון, חפץ ותאווה. מי שרוצה לעסוק במציאות שלמה של עבודת השם, הוא צריך, מלבד הצדדים המעשיים, בגלל שהוא צריך לעשות משהו, לשמוע כל שופר, לקום לסליחות, להתארגן עם עצמו על הצדדים המעשיים שקיימים בחיים מצד הדברים האלה, חוץ מהצד הגלוי המעשי, הוא חייב רצון, הוא חייב תשוקה, הוא חייב חפץ בתוך המעשיים. ואם יעלה במחשבתנו, שאין ליבותינו חייבים לבחור בעבודת השם ולחפוץ בה, יסתלק מעל עברנו חיוב המצוות שאנו חייבים בהם. מי שחושב שהוא יכול ונדרש על פי התורה לעשות דברים בלי חפץ ורצון, אז שימשיך לעשות, זה חשוב שהוא יעשה. אבל הוא צריך להתבגר. למה? בגלל שבתהליך הגדילה שלנו הרבה פעמים אנחנו מחנכים ילדים בלי רצון, בלי שכל, מיד, בלי תנועה ליבית, בלי שייכות. עכשיו שבת, לא מדליקים אור. אם הוא בן 3, לא מדברים כל זה. בן 5, לאט לאט, מטפטפים. ואם הוא מחלל שבת למרות שהוא בן 5 כי הוא עדיין קטן, אז טוב, שתגדל בעזרת השם. שתהיה כמו אבא, שתהיה כמו אחיך הגדול, שתגדל, תבין שזה אסור. אנחנו מחנכים לא מצד הרצון, אלא מחנכים לסטנדרטים מעשיים, עוד לפני שהלב מתעורר. כן, יש במציאות החינוכית שלבים כאלה, השכל עדיין לא בשל, ולכן אנחנו עוסקים באיזה תבניות מעשיות, פעולות מסוימות שמכתיבים לאדם איך לחיות. אבל אוי ואבוי לאדם שיחשוב שאפשר לחיות ככה ולעבור 120 שנה. מי שחושב שהצדדים המעשיים יכולים להיות בלי לב, אם יעלה במחשבתנו שאין ליבותינו חייבים לבחור בעבודת השם לחפוץ בה, יסתלק מעל עברנו חיוב המצוות שאנו חייבים בהם, מפני שאין מעשה נשלם מבלי חפץ הנפש בו. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו לעשות מעשים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שבמעשים האלה נביא את תאוותנו, את שוקתנו, את החפץ שלנו, את הרצון היותר עמוק שלנו. ואם אדם לא פועל ככה, אז הוא לא מחויב. וכיוון שנתברר כי הבורא חייב את דברנו במצוותינו, לא היה נכון להניח נפשנו וליבנו, שמבחר חלקי עצמנו. יוצא שאדם עוסק בקשר עם אלוקים, בצדים הגלויים שלו, בידיים, בגוף, בעשייה, זה לא העיקר שלו בכלל. עיקר המבחר, החלק העצמי שבו, לא שותף בעבודת השם. שלא יחייבם בעבודתו כפי יכולתם, מפני שבהם גמר העבודה, על כן התחייבנו בחובת גילויינו ומצפוננו, כדי שנהיה עבודתנו שלמה וגמורה, וכוללת מצפוננו וגמורנו מורה התברך, צריך עבודה גלויה וצריך עבודה צפונה. ואם אדם בוחר לעסוק רק עבודה גלויה, אבל הוא לא משתף בנפש, בעבודת השם שלו, את הצדדים הפנימיים, הצפונים הללו, אז מה קורה? מה קורה מזה? מה קורה מזה?
זה לא מחזיק מעמד.
זה לא מחזיק מעמד, זה זמני, נכון? מה עוד? מה קורה מזה? אתם לא יודעים מה קורה?
אתה לא עושה הכל.
אתה זורק, אתה לא עושה בדיוק, נכון, יש לה ביניים. לא, לא, אבל מה באופק? מה קורה?
כפירה.
ככה נולדת כפירה. ככה נולד אדם שלא מאמין בתורה. למה? בגלל שהוא רוצה, הוא רוצה שהמעשה שהוא עושה יפיע כלפיו את כל הרצון האלוקי, את כל הגודל האלוקי. לימדו אותו שאסור להדליק אור בשבת. וזה הקשר לאלוקים. זה הקשר. אבל יצא לו, כנראה, יצא לו לראות מישהו מדליק אור בשבת ו... שום סנטר לא נופל מלמעלה, החיים שלו לא נראים כאלה עלובים, כאלה קטנים, נכון? ילד בגיל 3 שעומד במרפסת, רואה רכב בשבת, אז הוא משתגע, מה? מישהו מחלל שבת? מה? איך הוא נוסע בשבת? איך? איך זה קורה? איפה זה? לא מסתדר לו בכלל עם הכיוונים המחשבתיים, איך אפשר לחיות בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא אמר שיש שבת, אסור לנסוע. אז מה אתה אומר לו? זה יולדת, יולדת, נכון? אז תלוי כמה יושב במרפסת, כמה לידות הוא סופר לך. בשבת אחת, שבת ברוכה. זה תשובות שמספיקים, שמספיקות לתקופת חיים מאוד 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 מסוימת. אם אדם חושב שרק הצדדים המעשיים בונים עולם שלם מידותי בעבודת השם שלו, אז העולם הזה, התפיסת העולם הזאת היא מובילה לכפירה. רבנו בחיים אומר, זה לא שלם. אתה לא מחויב בכלל בלי הצדדים הפנימיים האלה. לכן שוטה פטור מכל המצוות. למה הוא פטור מכל המצוות? הוא יודע לעשות מצוין, אבל הוא לא יכול להוציא אותך בקידוש. למה? בגלל שהוא לא מחזיק עולם הכרתי, פנימי, כלפי מה שהוא עושה. הוא יודע להניח תפילים, הוא יודע להרים את הקוץ, הוא יודע לדקלם כמה משפטים שקשורים לקידוש. הוא לא יכול להוציא אותך. למה? כי להיות מצווה זה לא לעשות מעשה. להיות מצווה זה חשק, רצון, תאווה, תאווה כלפי שמיים. תאווה כלפי המציאות האלוקית, להיות קשור, להיות מחובר אל דבר השם דרך המעשים. המעשים הם סימן. יבוא אדם יגיד, טוב, אז אם אין לי עולם פנימי אז אני לא עושה חס ושלום? לא. יש לנו ירושות שהתחנכנו עליהן, אנחנו מרוויחים אותן מאוד מאוד, אבל אנחנו מתבגרים וזוכרים שהם לא מספיקים לבד. כן, דוד.
מה ההבדל בין חפץ ורצון ותאווה? מה ההבדל בין
לפעול
ולעשות?
חפץ, רצון ותאווה. הדרגות שלו זה רצון, חפץ ותאווה. זה דבר שהוא, זה מדרגות בקשר הרצוני. רצון זה דבר שהוא יותר שייך לצדדים הנראים, חפץ זה שייך יותר ללב, ותאווה זה משהו שהוא הרבה יותר עצמי, שמשוייך אל הקודש. אהבת ענבים, ענבים מביא. זה קישור אמיץ יותר בצד הרצון, זה דברים רצוניים שכל הזמן הולכים ומתרחבים. כשאדם תופס איזה מצווה בצורה רצונית, זה משהו שהוא כל הזמן צריך לפתח אותו, את העולם הפנימי הזה. זה... רבנו בחי רומז שיש כאן עולמות שלמים של שכבות, של עומק, שצריך לעשות בו. דבר שני?
לעשות ולפעול.
מה השאלה?
זה רצון הלב והחפץ הנפש לעשותם, את אהבת ליבנו לפעול אותם.
נכון. אז מה אתה מדייק? בין עשייה לבין פעולה. המצב השלם פה נקרא פעולה. טוב, בואו נלמד את זה קצת, אולי נגיע לזה בסוף. כן.
זה הכרחי?
מה? חובת הלבבות? הכרחי.
לימודי אמונה.
אה?
לימודי אמונה.
מה אתה שומע מרבנו בחיי?
לא, כי יש שם ציבור די גדול במדינת ישראל שמסדר גם בלי.
נו, ויש ציבור גדול בעם ישראל שנוסע בשבת, ויש ציבור גדול שלא יודע מה זה ארץ ישראל ומה זה מדינת ישראל, ויש ציבור שלא עושה צבא, אז מה נעשה? לכתוב את הספר מחדש? אנחנו לא חיים את העולם מהבחוץ ובפנים. אנחנו חיים את העולם מתוך בית המדרש, ומתוך כך עושים בבחוץ. גם רבנו בחי, בהתעסקות אותו בבחוץ הוא לא... אז מה, יש עולם... יש אנשים טועים, שבולבלים. עדיין לא התרחב בבתי המדרש בצורה כזאת שהידיעות שאנחנו מבררים פה יצאו החוצה. זה נשמע מאוד הכרחי. זה נשמע שאדם פטור מכל המצוות אם אין בו צד רצוני. ואם הוא עושה בינתיים, אז כל הכבוד לו, וישר כוח לגמרי, אבל שידע שהוא צריך להתבגר. וזה נכון לגבי כל דבר. לגבי שבת, לגבי תפילין, לגבי תורה, לגבי כל דבר. אם מישהו חושב שהוא יכול לעשות דברים בלי הצדדים הליביים האלה, בלי בירור וניסור הדעות שנקרא עולם אמוני עמוק, אז אנחנו במבוי סתום. רציתי להפגיש אתכם עם המבוי הסתום הזה, אם נגמרו השאלות. כן, אלעד.
זה לא קצת מונע את ההפך לקשירה מהצד המעשי. כלומר, אדם שיסתכל כל היום על הצד האמוני, יגיד מספיק שאני אמין בקדוש ברוך הוא, ואני לא אתרדם בכל הפרטים.
יש חשש. יש משהו. יש חשש שאדם האמוני יהיה כזה רעיוני, מרחף, לא יליד למעשה. צריך ללמוד את כל ההקדמה. נראה שבסוף ההקדמה רבנו בחיים מטפל בצד הזה שאתה חושש מפני. נראה, זה לא עושים. אולי בעזרת השם, שבוע הבא אין לנו שיעור. שבוע הבא אין. אבל אחרי זה יש, סרט ימי תשובה. בעזרת השם. אז אני מקווה שם להבריג את הנקודה הזאת. רבנו בחיי יעסוק בזה. רבנו בחיי ידבר גם על זה בצורה נוקבת. בסדר? כן, אביה.
רבנו בחיי מזכיר שלפניו באה כפירה. של
כפירה תמורה. כי אם הוא היחיד שכתב את הספר הזה... מי אמר שלא היה לפניו? איפה הוא כתב שאין לפניו כפירה תמורה?
מה שאנחנו יודעים, תלמוד בבלי כתבו, משניות כתבו... לא, אין לנו ספרים מאז על אמונה.
אם לא כתבו, אז הוא אומר שלא הייתה כפירה? זה ההגדרה?
לא, שלא היה, לא היה ספרים על אמונה כמו שהוא מדבר עליו.
כיוון אחד לפתרון, כיוון אחד לפתרון לא היה קל יעד כי לא היה כפירה. כיוון שני זה בגלל שלא הבינו שזה הפתרון לכפירה. רבנו בחיים מעלה פה שאלה, מה היה המצב של עם ישראל בגלות? מה היה המצב? לא בטוח שכולם נשארו איתנו. מה המצב? המצב זה שהגחלת האמיתית של תורה שמרה את מי שנדבק בה ומי שלא, לא מסופר עליו עכשיו, נפל בסטטיסטיקות. עם ישראל ברובו הלך. מה הלך? איך נשמר? יש הרבה סיבות בגלות שאתה צריך לשמור את הקשר ליהדות בלי שום קשר לעבודת השם. זה שאתה לא איזה פרט שמרוקן מתוכן. אני מתקדם קצת ברשותכם. נעשה עוד שלב של שאלות, נקווה לקראת הסוף. 2 ו-5 עוצרים? נכון? אז אני רוצה לראות את הנקודות. הנקודות האלה של רבנו בחיים, לא מתחילות מרבנו בחיים. זה גמרא מפורשת. הגמרא בפרק שני בברכות אומרת, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמועה? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. כשאנחנו קוראים קריאת שמע, אנחנו קודם כל אומרים שמע ואחר כך והיה, למרות שבתורה זה הפוך. בסדר של התורה זה לא נמצא ככה. למה? היה נראה לפי סידור הטבע להקדים והיה עם שמוע, שתכלית הכוונה משמע היא להגיע אל שלמות הכרת השם. ובזה פשוט שאינו יכול לבוא אם לא ירגיל עצמו תחילה במצוות המאשרים דרכיו של אדם, תארים מידותיו ודעותיו. אם כן, היה ראוי שמע להתאחר אחר והאם שמוע. שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בסדר? והיה זה כל קבלת מצוות, כל הפירוט. חרף השם בכם ועצר את השמיים. מה, לשמור את הביטויים המעשיים. אומרת הגמרא, למה קדם שמע והיה לבעיה? מה הכאב של המקשן? מה החיסרון שלו? שמע ישראל, זה משהו מאוד מאוד אברירי. השם אלוקנו, השם אחד. איזה יופי, מה זה אומר? מה זה אומר? תרי"ג מצוות זה פירוט מעשי של הגודל הזה. זה דרישה. מהבוקר עד הערב, שולחן ערוך, אור החיים. אור החיים. מהבוקר עד הערב לפעול על פי הצו האלוקי. בצורה משמעותית, לאדם יש מצוות ביום, מהברכות ביום. והמוני ציוויים מהם, מאיך שהוא קם בבוקר, לאיך שהוא אוכל, ומה הוא עושה בבית הכיסא, ואיך הוא לומד, ואיך הוא יושן, פרטי פרטים של הלכות. אומר המקשן, איך אפשר להגיד, השם אחד, אם אתה לא עוסק בצדדים הללו של הציוויים, איך אפשר להגיע להכרת הגודל בלי הצדדים הציוויים? שם נמצא, בלי הצדדים של הציוויים, שם נמצא העולם. העולם מייקר את המצוות בגלל שהוא יודע דרכם מה לעשות. הוא יודע דרכם מה לפעול. אבל התורה וקבלת המלכות שמיים מחנכים אותנו אחרת. שקודם כל אומרים שמע ישראל, ורק אחר כך מגיעים למצוות. נכון? גם באהבת עולם אנחנו מתפללים על זה כל יום, נכון? לשמוע, לשמור ולעשות. אז קודם כל לשמוע. קודם כל להיפגש עם הגודל. קודם כל להבין את המהות הפנימית. ומתוך המהות הפנימית הזאת, לקום ולעשות. קודם כל רצון, חפץ, תשוקה, תנועה. ומתוך כך צדדים מעשיים. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אנשים שעושים. הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שרוצים. ומתוך כך עושים. והצדדים הרצויים הם מתגלים להם. אבל כל זה הוא לעניין שלמות ההכרה. אם אתה בוחן דברים מצד מה אני צריך לעשות, אז בוא תתעסק מצוות לפני שמה. אבל דבר השווה לכל נפש הוא להקדים קבלת המלכות שמיים. מצד האמונה והקבלה של מורשה קהילת יעקב. זה יכול להיות גם מחויב להיות קודם לקבלת עול מצוות. קודם כל, אתה חלק מקהילת יעקב. אתה חלק ממציאות כזאת שיש בה מורשה. מורשה זה ירושה טבעית, אמונית, משהו שאתה שייך אליו. הרבה לפני שאתה יודע לדבר עוד אותה, הרבה לפני שאתה יודע להתעסק בו, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה היא. צלם אלוקים שבאדם בוער, משתולל בקרבו בצורה עמוקה, משמעותית. את זה אדם יודע לגעת, את זה אדם יודע לחשוף. מתוך כך זה מתגלה בצדדים מעשיים. אתם מכירים את הסיפור? היום הרב אלי עולה לי כל הזמן. כשהרב אלי הגיע לרב זיודה, אז לא היה לו תפילין. אז הוא נשאר איתו כמה ימים, ואחר כך הוא רצה ללכת להביא את התפילין שלו. הם דיברו כמה ימים ככה רצוף, ואז הוא אמר לו, הרב, הבנתי, אני רוצה להישאר התפילין שלי בבית. והרב זיודה אמר לו, חכה עם תפילין, תמתין. פושע ישראל בגופו. אדם שלא מניח תפילין, קרקפת דלא מנח עם תפילין, פושע ישראל בגופו. איזה אחריות לקח עליו הרב זיודה. חכה עם התפילין. בוא נברר את הדברים ואז, מהר מאוד הוא הניח. 10 ימים, שבועיים, לא זוכר מה הוא סיפר. אבל מהר מאוד זה הגיע. אבל קודם כל, שמע ישראל. אחר כך זה היה. קודם כל העולם הפנימי, ואחר כך העולם המעשי. אנחנו בברוך. למה? כי אנחנו מתחנכים בשלבי הגדילה שלנו קצת אחרת. אנחנו קודם כל מכניסים אנשים לתבניות מעשיות. תעשה, תפעל, תראה. דרך אגב, גם בזה צריך להיזהר. קראתי איזה מאמר. מה אחוזי הדתל"שיות? על מה משווים אחוזי הדתל"שים הכי גדולים שיש במציאות האורתודוקסית היום? על מה? על תפילה, ציצית, קימה בבוקר לכל המסגרות המסוימות האלה. פעם שאלו אתכם מה שלומכם היום? שזה רק בזמננו היה, כל מיני נשמות טובות כאלה. אם יש לי ציצית, אז איפה אני? שהעולם מייקר את הצדדים האלה המעשיים, בצדדים הגלויים שלהם, נותן בראש, אם זה לא קיים, עזוב ואבוי, ואבוי. ולא עוסק בעולם הפנימי, בלב. פעם ישנתי אצל חבר, אבא שלו היה תלמיד חכם. עדיין תלמיד חכם, יקר, חשוב. שבת בבוקר, העיר אותנו לתפילה. היינו צעירים. 7:50, פותח את הדלת, קורא לו, שלום, תפילה עוד 10 דקות. אחרי 2 דקות, אומר, הלכתי לתפילה, שבת שלום. זה מה שהיה. קמנו ב9. יש עוד מניינים, בסדר? אבל היה קשוח. תגיד, אבא שלך לא יכול לעזור לנו קצת יותר? זה היה בשולחן שבת, ככה הגענו לזה בעדינות. לא, הוא לא רוצה לעזור יותר. הוא לא רוצה, זה שלך. בגיל 19 אני אעיר אותך לתפילה, מה קרה? הלב יתעורר, הלב יחפוץ, שמע ישראל, ואחר כך עול מצוות. ואם אתה לא מצליח לעוף מהמיטה שמישהו אמר לך 7:50 תפילה, אז תעסוק בלב שלך. אז תעסוק ותברר מה קרה שם, מה לא הזיז, מה לא הניע. ומי שמקדש את הצדדים המעשיים, בלי עולם פנימי, אז נולדת כפירה. אז עולם רואה, תלוקים בעולם שאף אחד לא יודע להסביר אותו דרך אגב. אף אחד לא יודע להגיד אותו. יודעים לקבל את זה בצורה אמונית, גדולה, מעשית. אף אחד לא יכול להסביר את התוכן שנמצא בו. ואז קיים דור שרוצה, מתעורר דור, שרוצה תשובות גדולות, בגלל שבכל מקום הוא מקבל תשובות גדולות. בגלל שכל פיסה מדעית שזזה כאן בעולם, יש מסביבה תזות ודחיות של התזות, והקמת תזות חדשות, ותובנות, ועולמות שלמות של מחשבה ושל התעסקות ושל רוחב. ולמה מניחים תפילין? כי ככה מניחים. ולמה שבת? כי ככה. ולמה? למה הוא הגויים? מה קרה לך? אל תשאל, סתום את הפה. אל תתעסק בזה. ושאין תשובות כאלה, אז נוצרת מורכבות. בשטף ככה מלמעלה, דקה לפני השאלות, אני רוצה לקרוא אתכם פה פסקאות נבחרות ממאמר הדור. חלק גדול מהדור הצעיר, כותב הרב, איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. יש תולים שהוא קיבל מהדור הקודם. איך נראים מצוות? הוא לא חש כבוד כלפי זה. העולם אומר למה? בגלל שהדור הזה השתגע, בגלל שזה מעשה סטן, בגלל שיש פה משהו שצריך להילחם. הרב רואה אחרת. לא מפני שהופלה נפשו. הוא לא דור אפל. לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. הוא לא פחות והוא לא שפל מההמונים הרגילים. למה הוא לא רוצה לקיים את המצוות הללו על פי ההרגל? כי היא מפני שעלה עד המקום. שלפי אותו הציוויון שהורגל פה עד כה, שהביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתמודם של יסודי הרגש והדת שבמרחב התורה הוא עם זהב ושונה הכתם הטוב, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. הוא בא לתורה, הוא שומע ורואה את הערכה של הדורות הקודמים כלפי הצדדים המעשיים, ויש לו שאלות, ויש לו ברורים, ובמקום לקבל תשובות עמוקות, סביב כל צדדים של מעשה, של ציווי, במקום לחשוף בפניו את הצד הליבי, החפץ, הרעיוני, את הרצון, את החפץ, את החפץ, את התשוקה. אז עומד מולו דור מפואר מאוד, ששרד ככה את כל הגלות, בזה שהוא התמסר לצדים המעשיים, בלי סימן שאלה אחד, זה הגדלות שלו, ואנחנו חיים פה מכוחו, ועל גביו, הדור הזה הוא לא יותר טוב, דור רבנים. אבל הוא רוצה משהו אחר, ושלא עונים לו על התשובות, אז הוא עם זהב, ושונה הכתם הטוב. הוא רואה בתורה, הכל קטן כפי הרגלו, הרבה קטן מערכו, הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצעות מרקו, שתפו, נתנו לו לב מתנה, ומוח הוגה, מחדש, ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל, זה הדור הזה. זה דור שיש בו נטיות מטורפות. הוא יוצר חלליות ועולה לירח. הוא מוכן להסתכן בכל המחירים האלה של לעזוב את הגלקסיה בשביל להגיע למקומות אחרים, לצאת מהאטמוספירה. הוא נמצא במקום של מלא תנועה וחידוש, כל דבר מתחדש אצלו. הכוח המעריכי של הדור הזה, פעם ב-18 חודש, מקפיץ את כל העולם בחזקה. הכוח המעריכי זה כוח המחשובי. פעם ב-18 חודש, בשנה וחצי, כל המחשב, כל מחשב שנמצא אצל מישהו הוא נחמד, אבל יש בחזקה, בחזקה מחשב יותר טוב ממנו, לא פי שתיים, בחזקה. כל הצדדים האלה שהוא יודע לשחרר, הוא מעיף אותם קדימה, הוא מעיף אותם למעלה, הוא יודע לבנות, והוא יודע לחשבן מחדש, הוא יודע לסתור ולבנות, הוא לא מפחד, בכל מקום הוא מתחדש. בכל דבר שהוא חושב, הוא חושב קדימה 10 צעדים, וכשהוא מגיע לקודש, אז אומרים לו ככה, זה מה שיש. אבל הוא לא רוצה ככה, הוא רוצה לעוף. ואת התשוקה הזאת למה שיש בתורה הוא מרגיש. אבל כשאומרים לו ככה, אז זה מנסר ממנו את כל מה שיש בו. בעקבות השעון, אני רוצה לקפוץ קצת. אבא, נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למה אני אוכל למצוא את הפתח. מה עושים לדור כזה? לא מקים אותו. לא מרביצים לו, לא אומרים לו כמה הוא קטן. נכין לו את הפתח, אחריות היא עלינו, על יושבי בית המדרש. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל, אז טיב אלו ארפנו, עד שהבאתי אל בית אמי, אל חדר אורתי. השאלות של הדור הזה הן לא שאלות של כפירה ושל אחיס ושל קטנות. זה שאלות שרוצות לברר. רק הוא זקוק למחנך, הוא זקוק למחנך לא שהרבה יותר גדול ממנו. זקוק למחנך שאוהב אותו, שמכיר בערך שלו. ומשעבד את כל כולו להצלחה הזאת שייכנס לבית ישראל, איך הרב כותב באגרות? עבד, עבד לעם קדוש, כך הרב חותם. מישהו שישעבד את כל כולו, אבא נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר. למה אני אוכל למצוא את הפתח, נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. הנהגך ויחל ותימי, תלמדני, אשכך מיין הרקח מעשי סרומוני, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. כי אם נרבה עליהם, נזריח אליהם באור, באור של חיים, באור של אמת, אמנים ממקור הנשמה הישראלית ובנינו, יביטו אליו ויינהר, הוא לא צריך להכות אותו, לא צריך להילחם בו, לא צריך לבנות אצלו את האמונה, לא צריך, הוא משתוקק, רק צריך להראות לו אותה, להסיר קצת אבק ממה שהוא יודע עמוק בפנים שקיים. הרב טוען פה טענה, הכפירה לא נוצרת בגלל שנולדו אנשים כופרים, הכפירה נוצרת בגלל שבית המדרש ישן על האף, מרחק דור מהפיתוח המעשי והגדול של כל תחום שנמצא בו. הוא רדום בית המדרש. ושמגיעות שאלות של אנשים שרוצים לחיות גדול, ומציגים את השאלות שלו לבית המדרש, ובית המדרש מכה אותם, בית המדרש מרחק אותם, מעשה שטן הוא קורא להם. זה לא בית ישראל, הוא קובר אותם גבירת חמור מחוץ לגדר, ולא מבין שהשאלות האלה באים לגדל אותו. האם נדרוש ממנו את האחריות שהוא צריך להביא אותה כלפי הציבור, כלפי העם, כלפי ההמון? ממה נוצרת כפירה כזאת? מהתרגלות בצדדים מעשיים בלי עולם פנימי. הרב קורא לשאלות כאלה פיתוח בדבר השם. מאמרי הראי"ה כותב, המאומה הכפרנית כל זמן שהיא עסוקה במגמות מוסריות, הרי היא ממש דרישת השם. אם מישהו דופק על דלת בית המדרש ומבקש תשובה מוסרית, לצורת החיים הגדולה והמשמעותית שלו, והוא לא מוצא, אז זה ממש דרישת אלוקים. זה דרישת אלוקים, זה דברים, זה פסקאות שעליהם הרב איבד את הקונצנזיוס הרחב בבית ישראל. אז זה שרפו לרב את הספרים, גם לא שרפו אותם למייסה, אז זה הרב נשרף בהמון. לא ידעו לאכול את זה. לקחו מאומה כפרנית והפכו אותה לדרישת השם, איך? הרב מזהה את התהליך. הדור הזה הוא לא עצלן והוא לא חסר. הדור הזה יודע לייבש ביצות, הוא יודע לחטוף כדור בשביל עם ישראל. בלי תורה, בלי מצוות. כל מקום שהדור עזב את אלוקים, הוא עזב גם את הצדדים המוסריים. פתאום בדור הזה מתעוררות עולמות שלמות של, של דרישה, של בקשה. המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, עינוגם ושאיפותיהם, הוא בעצמו דרישת השם יותר משאר דרישות הבאות ברכשי לב בלבד, שאין בהם מטבה מעשית לסדרי החיים. מכל מקום, הוא מעלים מבני אדם כל זמן שאינם יודעים שכל מה שהם מבקשים, עסקים בהרחבת המוסר, בהקשרת הטוב, זהו דרישת השם. יש פה בעיה. הם רוצים הרחבת המוסר, הם לא יודעים שהם רוצים את זה בבית השם. ואז המציאות הזאת היא לא יכולה להתכתב, לא יכולה להתפתח. וקודם כל, לפני שחובת הלבבות עוסקים בו, צריך להבין למה רבנו בחיי כתב את הספר. רבנו כתב את הספר בגלל שיש התעסקות, יש לנו, לכל אחד אחד נטייה, לעסוק בצדדים הגלויים בלי לברר את העולם הפנימי, הרצוני. וזה עוצר משקעים. כן, שאלות, כן.
אבל למה יש להגיד לנו לעשות לשמוע? אם העיקר זה התכונה הפנימית לפני ה... כמו...
זה בגלל עומק ההקשבה הפנימית שלהם, נכון? ככה מסביר, נעשה ונשמע. נעשה, זה לא רק העשייה. נשמע, זאת אומרת שאין להם מתנה, ככה הרב מסביר באורות התורה. שהם מאמינים כל כך בשייכות הפנימית, אז הם מוכנים ישר לרוץ לעשייה, עוד לפני ההקשבה בתכנים עצמם. תלוי איך אתה מסביר, אתה מבין נעשה ונשמע, אז קודם כל עשייה ואחר כך שנייה. אבל מה שלוקחים נעשה ונשמע, זאת אומרת לצדדים האלה שמראים על חיבור אמיץ, שלא מתנה את הצדדים והצדדים הגלויים. יכול להסתדר גם לצד השני. כן.
למה זה לא טוב לשמור שבת כי השם אמר? כאילו יש גם מצוות בתורה שאין להם טעם.
חלילה, זה נדם. אני לא אמרתי פעם אחת זה לא טוב, אתה יכול לבדוק אותי, אני מוקלט. אני לא אמרתי פעם אחת זה לא טוב, אני אמרתי שצריך להתבגר. ומי שזה מתאים לו ויכול לחיות עם זה חיים שלמים 120 שנה, לא רלוונטי אליו, על הכיפק, מעולה. יש שכבות מסוימות בהמון שזה צורת החיים שלהם. השם אמר ותו לא. אבל בעולם של שכל, בעולם של דעה, בעולם שאין לך שום כיוון, שום כיוון שמתפתח רק מגזירות הכתוב, נכון? אתה יודע, כל מה שאתה רואה פה, כל הפיתוח פה, כל הצדדים שצומחים פה, עוד שנתיים כבר לא רלוונטיים, מהמנורות למעלה ועד הצירים של הדלת. כל דבר כבר חושבים עליו, איך לקדם אותו, איך לפתח אותו, איך לשכלל אותו. ורק התורה הזה, השם אמר, אז בדרך כלל בעולם שהוא ממש ממש בעל מעוף ומחשבה וסקרנות, אז נוצר דלדול. כן, בעולם כבוי. זה למה אנחנו לומדים עיון. נכון, מה עיון? עיון לא מוסיף משהו מעשי. עזרת השם, כל סוגיה אמורה להסתיים בשולחן ערוך, בביאור הגר"א. לא תמיד מצליחים, אבל נפקמינות הלכתיות זה חשוב. אבל גם הם בבוקר משרתות את הצדדים הרעיוניים והמחשבתיים. שאדם לוקח רק פרטים, 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 פרטים. ואין לו איזו צורת מחשבה שמאגדת. ומראה לו שהעולם הפנימי הזה יש לו שורש, יש לו מחשבה, יש לו כיוון, יש לו סקרנות. למה רב שמעון שקוף נולד? למה הקצות נולד? הנתיבות, אבני מילואים. למה כל הספרים האלה נולדו ב-200 שנה האחרונות? בגלל שהמדע התפתח. בגלל שהדור הזה הוא מסוגל, במקביל, הדור הזה מסוגל לתובנות עמוקות. ולכן גם בית המדרש נותן מענה בהתאם לזה. ואם יש כל מיני שאלות מרתקות בעולם החול, שאתה יכול לשבת איתם עד 4 לפנות בוקר וקבל תחקירים כל כך מסקרנים ומרוממים את ה... מרוממים זה לא המילה, ומרחיבים את השכל, ובית המדרש הוא השם אמר, אז יכול להיות יש כאלה שזה לא מספיק להם. זה קיים, יש אנשים, אבל על פי רוב, אדם צריך להתבגר, ולהתבגר בדור שלנו צריך להיות מתוך תשוקה, ולרצון וחפץ. יש מי שמור אתה אומר, השם אמר, ממלא לו את החפץ, מצוין, יש צורת חיות כזאת, זה נפלא, זה מעולה. מי שזה ככה, לא צריך להפריע לו, אבל יש הרבה בדור שלנו שרוצים מעבר לשם אמר. גזרות הכתוב לא ממלאות את החיים שלהם.
יש מקפות בלי דם, שהשם לא
יביא נכון, כשאדם חי מרחב שלם של הכרות ביחס לדבר השם, יש גם חוק. יש חוק, חוק אל תתעסק. אבל החוק הוא נטמע בתוך עולמות שלמות של הכרה. אנחנו לא בוחנים את המציאות האלוקית בגלל ההכרה שלנו. אנחנו לא מתנים ואומרים מה, אני מבין, אני מקיים. אנחנו עושים גם לפני, גם אחרי. אבל בצל העשייה, אנחנו רוצים לב. רוצים התעסקות ליבית. יש חובה שכל אחד טוב ואחד חייב לפרוע כלפי הלב שלו. כלפי התשוקה הפנימית שלו. לכן רבינו בחיי כתב את הספר. רבינו בחיי אומר, אף אחד לא כתב, אבל אני רואה קהל יעד אדיר שמחפש את התשובות האלה. אני מחפש, העולם הפנימי של אדם מחפש. לכן, מתעורר תשובות. כן! בסדר? חזק וברוך, צהריים טובים.
תשאירו את הרבים פה עכשיו.